אתם עם SBS בעברית. האורח הבא שלי הוא מיקי בנטוב ממלבורן. עם מיקי נשוחח על מלחמת יום הכיפורים, על שירותו בצבא, וקצת נשמע סיפורים מעניינים על חייו באותה התקופה. שלום מיקי.
שלום עמית.
תספר לנו בבקשה על עצמך.
נולדתי בירושלים ב-1951, אפריל 1951. גדלתי כל חיי עד גיל 27 בקיבוץ חפציבה בעמק ישראל המזרחי.
מתי הגעת לאוסטרליה?
ביוני 1977, משהו כזה.
שזה בעצם 4 שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים. תספר לנו מה הניע אותך להגיע לכאן.
אחרי מלחמת יום הכיפורים הייתה לי תקופה מאוד קשה בארץ, בישראל, והייתי צריך לעשות איזה שינוי כדי לחזור לחיים נורמליים. והייתה לי פה דודה באוסטרליה, אז היא אמרה, למה שלא תבוא לאוסטרליה? אמרתי לה, אין לי כסף לעשות, אני אשלח לך כרטיס. היא שלחה לי כרטיס, והגעתי לאוסטרליה ב-77.
חזרת מאז לחיות תקופות מסוימות בארץ, או שגרת פה כל השנים הללו?
אני נשארתי לגור פה, ביקרתי בארץ בערך 4 פעמים.
אוקיי, והמשפחה והחברים, שמרת איתם על קשר?
יש לי הרבה חברים בקיבוץ חפציבה, ויש לי בדודה אחת שגרה בארץ, ודוד שגר בארץ, שהיה קצין גבוה בצבא.
אתה גדלת בתקופה שהילדים בקיבוץ גרו בבית ילדים. מה אתה יכול לספר על התקופה הזו, וגם קצת על אורך?
זה אחת התקופות היפות ביותר בחיים שלי, למרות שהייתי, גדלתי בלי אבא כמעט כל החיים שלי. אמי סרבה בתוקף להגיד לי מי האבא שלי, אפילו עד יום מותה. רק אז המחנכת שלי מהקיבוץ הוציאה איזו תמונה מהאלבום שלה, ואמרה לי, זה האבא שלך.
זאת אומרת שלא הכרת את אביך, אבל כן ראית מי זה היה בתמונה.
בתמונה, רק אחרי שאימי נפטרה, זה היה בפעם האחרונה שהייתי בארץ, וזה ב-2005, אני חושב, זה היה, משהו כזה, 2010 או 2005, ושם ראיתי, ושם היא ביקשה שאני אבוא לבקר אותה, המחנכת שלי, ושם העיר את העין, הוציאה תמונה מהמגירה, ואומר, זה אבא שלך.
מתי התגייסת לצבא ומה עשית בזמן השירות?
הייתי החייל היחידי מקיבוץ במחזור מאי של 1969. רוב השירות שלי, הסדיר, עבדתי ביחידה שנקראת רשות פיתוח אמצעי לחימה, ואני הייתי החייל הסדיר הראשון שעבד על חלקים של המרכבה, מרכבה אחד. שם דרך אגב קיבלתי מאלוף טל את היכולת לקרוא לו אבא. הוא אמר, אני אהיה אבא שלך.
אתה כמובן מתכוון לישראל טל, טליק בשם הכינוי שלו, שהיה בזמנו סגן הרמטכ"ל, אחד מאנשי השריון הכי מפורסמים בעולם. תספר לנו קצת על טליק.
טליק היה לחיילים שלו, לא לקצינים, לחיילים שלו, הוא היה ממש אבא. כל בעיה הכי קטנה, אפילו שכאבה לך הרגל, או כאבה לך איזה אצבע, הוא רצה לדעת, רק לחיילים הקטנים, לא הקצינים. וטליק למד הדוד שלי, היה זה שפיתח את המחשבים בצהל בשנות ה-60 המאוחרות, 68-9 משהו כזה. וטליק, הוא עבד בשלישות, הדוד שלי, וטליק התקשר אליו ודיבר איתו עליי, ואחרי שהוא דיבר עם רובי, הדוד שלי, רובי רשף, יום אחד הוא אמר לי שעבדנו על הפלדות של המרכבה, הוא אמר לי, מיקי, היום אני לוקח אותך אליי הביתה, זה היה יום שישי, לפני שיוצאים הביתה, טליק היה עושה ארוחות צהריים או קומזיצים כל יום שישי להרבה אנשים בבית שלו, ליד השלישות, השלישות אז הייתה ברמת גן. ושמה הכרתי את אשתו, את הבת שלו, שמה הכרתי את טליק הרבה יותר טוב ממה שהכרתי אותו בזה, הוא תמיד אמר לי, אתה הבן השני שלי. אז הוא היה אלוף פיקוד השריון.
אז היה ביניכם יחסים די נדירים בין חייל מפקד.
גם אני חשבתי ככה, כן? וגם הדוד שלי חשב ככה, ויותר מאוחר הוא אפילו בא לאימא שלי הביתה וביקש שתרשה לי לחתום קבע, והיא סרבה בכל תוקף.
אז למעשה במלחמת יום כיפור כבר היית במילואים, נכון?
כן, במלחמה הייתי במילואים, כן.
איפה היית בחודשים שלפני המלחמה?
אוקיי, בערך חודש וחצי לפני המלחמה, לקחה אותי חברה הולנדית, הייתה מתנדבת, אולפניסטית בחפציבה, ושם הכרתי אותה, והיא לקחה אותי לטיול בקניה, מכיוון שאני הייתי מאוד להוט אחרי בעלי חיים, אז שם היא לקחה אותי לטיול בקניה, ואחרי 3 שבועות בקניה, פתאום הרגשתי צורך לחזור לארץ, איזו אינטואיציה לחזור לארץ. בערך 3 שבועות לפני מלחמת יום הכיפורים. עליתי על רכבת במומבסה, ומחרת בבוקר הייתי בניירובי, שם עליתי על המטוס, ונחתתי בלוד, נסעתי לקיבוץ.
מיקי, תספר לנו בבקשה על היום יומיים לפני פרוץ המלחמה.
שבוע וחצי אחרי שהגעתי לארץ, חבר ביקש ממני שבערב יום הכיפורים, שאני אקח אותם לעין גב, הוא ועוד 3 חברים שלו מהצבא, לקחתי אותו לכנרת, וחזרתי הביתה. מכיוון שאני לא דתי במיוחד, אז אפילו לא חשבתי על צום. ולמחרת, שזה יום שבת של מלחמת יום הכיפורים, נסעתי לקחת אותו מעין גב, וישבנו שם ליד האוטו, ויש לי תמונה של זה, ישבנו על זה, פתאום אני שומע מטוסים, וגומים מרמת הגולן, אמרתי, חבר'ה, זה משהו לא, זה לא נורמלי, משהו לא בסדר קורה פה. וזה היה הרגע שאחרי עלינו על האוטו ונסענו לכיוון גנוסר, ועבר לידינו קומנד קאר עם הרבה חיילים עליו, עצרנו אותו ואמרנו, מה קורה ברמת הגולן? אמרו לי, תפתחו את הרדיו ותקשיבו. אז פתחתי את הרדיו, והכל כבר היה עם כל מיני סיסמאות וכל מיני יחידות שהתחילה המלחמה.
מלחמת יום כיפור נחשבת למלחמה הכי קשה אי פעם, לפחות מאז מלחמת העצמאות, נכון?
הכי קשה, ללא ספק. להרבה אנשים יש עוד היום טראומות ממנה. אני יכול להסביר לך את זה בצורה כזאת. להרבה אנשים שיצאו מהשואה ויצאו איכשהו עם שן ועין מהשואה, היה קשה הרבה שנים, בערך ל-70-80% מהאנשים, היה קשה הרבה שנים בכלל לדבר על מה שקרה להם בשואה, והם לא רצו לשמוע ולא רצו להיזכר בזה. אותו דבר יש היום להמון חיילים שעברו את מלחמת יום הכיפורים. אנשים לא רוצים לדבר על זה, רוצים לשכוח את זה, אי אפשר לשכוח, בוא נגיד לך. אפשר להדחיק את זה, אם היה לי אולצהיימרס, אז בטח הייתי שוכח. אבל אין לי אולצהיימרס, אז לא הצלחתי לשכוח את זה עד היום. יש לי כל מיני תמונות בראש, אני פעם הייתי חולם על זה הרבה, אבל היום כבר אין את החלומות, יש את התמונות, אבל אין את החלומות.
אני מתאר לעצמי שהרבה חברים טובים שלך נפצעו או נהרגו, תוכל לספר על אחד או שניים שהיו קורבים אליך במיוחד?
כן, יש לי חבר טוב מאוד, חפציבה זה בערך בצד השני של עמק ישראל מבית השיטה, והייתי חייל... חייל, הוא היה טנק קשר בטנק לידי, והטנק חטף סגר בחמותה על מה שנקרא, זה כבר היה ביום, אני חושב, השביעי או השמיני של המלחמה, אני לא זוכר בדיוק, והרגל שלו התנדנדה ככה, רק על 2 גידים, ובחורתי לזה שבוע לפני זה הייתי משחק כדורסל, בחפציבה, ואחרי זה פתאום אין לו רגל. זה דבר שאתה לא יכול לשכוח. פתאום הבחור כזה, אחרי זה ביקרתי אותו כמה שנים בבית השיטה, אני לקחתי אותו על הכתף שלי והעברתי אותו לאוהל של הרופאים, בוא נגיד ככה, אלה ש... עזרו לו, אבל היו צריכים לקטוע לו את הרגל מתחת לברך, וזה עניין טראומטי. עד היום זה עניין טראומטי בשבילי, זה לראות אותו.
אם כבר מדברים על טראומות, סיפרת לי לפני השיחה שהיית בתוך טנק שהפגיז חיילים, והמראות היו קשים.
בוא נגיד ככה, אני חיסלתי, אני הבערתי, או חיסלתי שלושה טנקים, T-55, שני BTR'ים, שזה נושאי גייסות, ומסעית אחת עם המון חיילים, ויריתי עליה פגז, בוא נגיד, שפוצץ את המסעית, וראיתי דרך הטלסקופ, יכולתי לראות את כל החיילים עפים באוויר, וזה גם כן עניין מאוד טראומטי.
כן, וזה טראומה שלא רק אתה חווית, אז רוב החיילים שהשתתפו במלחמה היה להם טראומה.
אמר לי רופא מנתח כירורגי, אמר לי, תשמע חמוד, אתה ראית יותר דם בשעתיים וחצי מאשר אני אראה דם בחדר הניתוחים בכל החיים שלי.
וואו.
בוא נגיד ככה, ראינו הרבה דם ביומיים, ראינו באמת המון דם. אני ראיתי את החבר'ה לך, עמדנו על חמותה למעלה, עם משקפות, כל אחד עם משקפת שהמצרים כבר לא יכלו להתקיף אותנו, אבל בחווה הסיני, חמוטל זה מול החווה הסינית, ראינו את הצנחנים ועוד כל מיני טנקיסטים וטנקים, פטונים וכל מיני דברים כאלה, חוטפים כזאת מכה שם בחווה הסינית. זה קשה לתאר את זה, זה לא דבר שאתה יכול לתאר אותו על רגל אחת. זה ראיתי שלושה מטוסי סקייוק עוברים מעל החווה הסינית ומשחררים פצצות מצרר שעשו מזה רק אשן, בוא נגיד ככה. גם זה תמונה שאני לא יכול לשכוח.
כן. תראה, אחרי המלחמה ישראל לא הייתה אותו הדבר. איך המלחמה השפיעה על החברה הישראלית ואיך זה השפיע על החיים בארץ והתקופה שלאחר מכן?
בוא נגיד ככה, עד מלחמת יום הכיפורים, אחרי מלחמת ששת הימים, השחצנות של כולם בארץ עברה כל גבול. אחרי מלחמת יום הכיפורים, המורל במדינת ישראל, וזה עד היום, זה טראומטי בשביל מדינת ישראל עד היום. יש הרבה אנשים שאני מדבר איתם, אני לא כל כך פסימיסטי, כי אני יודע על כל מיני דברים, כל מיני אמצעי לחימה חדשים שבונים בארץ והיום, ובנו עד אז, אבל באופן כללי, מלחמת יום הכיפורים היא עוד בעיה טראומטית לכל חיילי מדינת ישראל, מאז מלחמת יום הכיפורים עד היום. מי שעבר את לבנון, מי שנשאר אחרי הצבא נכה וכל מיני נגד, זה בעיה מאוד טראומטית שקשה מאוד לישראל לצאת ממנה. מלחמת יום הכיפורים עצה, החזירה את האנשים למוטב. עכשיו, אפילו שבקרוב אומרים שיש שלום עם סעודי ערביה, אני לא יודע מה הפלסטינאים מתכננים.
טוב, זה כבר נושא לשיחה אחרת, אולי בפעם הבאה. מיקי בנטוב, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה המעניינת על מלחמת יום הכיפורים, שהשבוע אנחנו מציינים 50 שנה למלחמה. תודה רבה.
תודה לך, עמית.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.